עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שאנחנו מקדישים להרחבת הלב, הרחבת הדעת, להדהד ולהשמיע אנשים שיש באמתחתם ניסיון, מיומנות, ידע, שיכול גם לשפר את דרך החשיבה, את דרך ההתמודדות, ואיך לעשות את חיינו באמצעות ניסיונם ומלאכתם של אחרים קצת יותר נעימים. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין אחראים על השידור, ואחיה כהן הוא עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו שמחים לפתוח את התוכנית שלנו השבוע עם מי שהתארחה אצלנו בעבר, אבל תמיד היא מותירה טעם של עוד, וזו אורית מרק אטינגר, מרצה יזמית ועסת אשת תקשורת. ערב טוב אורית, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, יהודית, מה שלומך?
בסדר, ואיך את?
ברוך השם, אני אומרת חיים, וזה הישג מרשים בימינו.
ללא ספק. אז את באמת כתבת, הספר הראשון היה קרן אור שבורה, וב-2024 גם ספר שקוראים לו ילד האור, שמתווך את סיפור מלחמת חרבות ברזל לילדים. וכל הכתיבה שלך היא באמת בחירה למצוא את האור בתוך לא מעט נקודות אופל, עם אובדן מאוד גדול בשבע שנים האחרונות, שהחל בזה שאביך נרצח ב-2016, וב-2019 אחיך נהרג בתאונת דרכים, ב-2023 את מאבדת את בן דודך הגיבור אלחנן קלמנזון, וכמה שבועות לאחר מכן את סגן משנה פדיה מרק, אחיך הצעיר. ומאז את לוקחת את כל התובנות שבכאב הזה, ובוחרת להדהד אותם באיזה פסקול אופטימי. אז את יכולה להגיד על זה, על הבחירה הזו?
זה מרגשת את קודם כל. את האמת שזה עצת, את מספרת וכאילו מתארת את כל הדברים האלה, ואני כזה שומעת, ואני כזה, איזה מטורף שזה החיים שלנו. כאילו גם עכשיו באמת עוד שבועיים ממש, היה הזכרה של שלומי אחי, שבאמת הוא נהרג בתאונת דרכים, כשהוא עבד במוסד, גם הוא היה מ"פ בגבעתי, שנים שנתן בשביל מדינת ישראל. ואני באמת מרגישה שכל האנשים האלה, קודם כל, זה אובדן שאת יודעת, בסוף זה כל כך הרבה אובדן שזה, זה מכל מקום, זה מכל כיוון הגעגוע, התמודדות היא אינסופית, ובאמת זה מורכב, ובסוף אתה קם בבוקר, ואני קם בבוקר שאין לי ואין לי ואין לי, ואז אני מסתכלת במראה, ואני אומרת, רגע, אבל יש לי גם כל כך הרבה טוב, יש לי את הבן שלי שמנדנד אותי לקום ב-6 בבוקר, ואני מסתכלת על החיוך שלו, ובא לי ליצור לו עולם טוב יותר, ואני ממש כאילו מרגישה שבסוף הם היו כאן והם השאירו חותם ענק, ואני מרגישה שאת השנים שזכיתי להיות איתם, זה משהו שהיום אני יודעת להודות עליו הרבה יותר. אז אני מסתכלת ומודה על כל מה שהיה לי איתם, וברור שאני מתבאסת שלא יהיה לי יותר, וזה המקום באמת של הכאב, של הגעגוע, אבל אני כל הזמן באיזה מבט קדימה של, בא לי שיהיה לי טוב, בא לי שלבן שלי יהיה טוב בעולם הזה, בא לי ליצור לכולנו חיים טובים יותר. ואז ברגע שאני מהמקום הזה של החוסר אונים, של לאבד ולאבד ולאבד, אני עוברת, כאילו מעבירת כל השליטה אליי, ואז ברגע שאני קם בבוקר, זה החלטה שלי, אם יהיה לי יום מדהים או יום מזעזע, אני בוחרת את זה. ויהודית, בסוף תחשבי שברגע שאתה אומר, רגע, אני שולט על החיים שלי, אני בוחר איך יהיה כאן, אז בא לך לקום בבוקר, ואני לא מגרדת את עצמי מהמיטה, אני מנטרת מהמיטה, כי רגע, יש לי טוב להביא לעולם, ואם אנחנו נשארנו כאן, אז כן, יש לנו פה משימה לעשות, ואנחנו מנסים, ואני מנסה גם בדרכי להעיר את החושך, ולהביא כמה שיותר טוב בתוך המציאות הבאמת באמת מורכבת הזאת.
וכשאת פוגשת לא מעט אנשים, גם בבחירה שלך להיות מרצה, גם בבחירה לכתוב את הספרים. אז את יכולה לתאר משהו על מה את פוגשת אצל אותו קהל, שהוא זה שמייצר לך עוד דלק להמשיך הלאה?
וואי, האמת שזה מטורף. זה יכול להיות פעם אחת שתי הרצאה בצפון, ובסוף ההרצאה מגיעים אליי זוג, ואני קולטת שהבעל כאילו קצת אפתי כזה, כאילו מבט ריק, ואשתו כזה מנסה לדחוף אותו, והוא עומד בתור כאילו מחכה כזה להקדשה על הספר, ואז קצת ניסיתי לדובב, כאילו אני כזה, איי, כאילו רוצים, לא יודעת, כאילו רוצים להגיד משהו, כאילו ניסיתי להבין, ואז אחרי איזה אני אומרת לך דקה של שקט, הוא אומר, תודה. ואני לא מבינה, ואז אשתו מתחילה להסביר לי, שהוא באמת עם פוסט טראומה מהמלחמה, והוא בכלל במחלקה פסיכיאטרית עכשיו, מאושפז, והיא הוציא אותו מהמחלקה כדי לבוא לשמוע הרצאה שלי, היא קונה לו עכשיו את הספר, והוא יחזור למחלקה עם הספר שלי.
וואו.
תקשיבי, לי זה עשה צמרמורת מטורפת, אמרתי, זה כל כך מדהים כמה, זה בכלל לא אני, אני כאילו רק הצינור להעביר את זה. אמרתי, איזו זכות מטורפת זה לדעת מאנשים שזה הגיבורים שלנו, וזה בסוף, זה לרפא לבבות, וזה יכול להיות הרצאות בחול שאני עושה, שאני ישבתי ודיברתי עם איזה 10, 6, 10, בין 6 ל-10, מנהיגים, כמרים, אמריק, כאילו מ6 סטייטים שונים בארצות הברית, והם יושבים ומקשיבים, ואני מספרת להם על יהודה ושומרון, וכל המציאות בישראל, ובסוף המנהיג שלהם אומר, you are, כאילו, the ambassador of the hope, כאילו, את השגרירת התקווה בעולם, וכשאני שומעת את זה, אני, אמא לי, את מבינה, וזה דברים שאני באמת מרגישה, שלפעמים אני עברתי את כל הכאבים האלה, ואני מתמודדת יום-יום עם החיים המשוגעים האלה, בשביל משהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. וכל עוד אני מצליחה לעזור לאנשים, ולשרת גם טוב את מדינת ישראל, אז עם כל הכאב שבדבר, לפחות לא יודעת, כאילו, לפחות יש, זה הנחמה, זה האור, זה מה שאמרת, הכוח שמניע אותי בסוף.
יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל השעון נוקף, אז אני שולחת חיבוק וירטואלי, ותודה רבה רבה, ואנחנו נשמח כל פעם שתרגישי שיש עוד תובנות ועוד דברים שאת רוצה להדהד, אנחנו תמיד נשמח להיות הבמה בעבורך.
איזה מהממת, תודה רבה יהודית, ובעזרת השם שתבשרו רק בשורות טובות.
אמן ואמן. אורית אטינגר, אורית מרק אטינגר, מרצה יזמית ואשת תקשורת, תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך. ועכשיו אנחנו בפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם ותרומתם מהדהדת ומאוד משמעותית. ואנחנו מבקשים היום לדבר על תל חי. בעוד יומיים יחול י' באדר, ואנחנו שמחים לארח את צבי האוזר, יושב ראש הוועד המנהל של נאמני תל חי. ערב טוב לך צבי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ערב טוב לצופים, ותודה רבה שאתם עוסקים בנושא הזה, שהוא לכאורה עוסק בלשכחות, אבל יש לו הרבה היבטים אקטואליים עד היום הזה.
אז בדיוק על זה נשמח לדבר. אלתרמן כתב את האגדה הזו, הוא מדבר על תל חי, את האגדה הזו לקחיה, את האידאה הזו ומשמעויותיה, מצווים אנו לספר היום כאילו היה זה פרק נוסף בהגדת יציאת מצרים. אז מהי האידאה והאגדה, אם הייתי מבקשת אותך לנסח את תמציתה?
תראי, הסיפור של תל חי הוא בסופו של דבר קרב, או אפילו חודשיים או מספר חודשים שהתרחשו אי שם סוף 1919 או תחילת 1920, אבל הם עיצבו, הייתי אומר, שלושה דברים שמלווים אותו עד היום. קודם כל, היישובים, ארבעת היישובים שהיו במה שהיום מכונה אצבע הגליל, עיתבו את תוואי הגבול לימים של מדינת ישראל. היה מטולה, מושבה שקמה ב-1896, הגיע ב-1920 לסדר גודל של 200-250 אנשים, והיו עוד שלוש נקודות התיישבות קטנות, תל חי, כפר גלעדי וחמרה, ביחד לא היו שם יותר מ-50 איש. זאת אומרת, ותלוי מתי סופרים, כי גם מטולה עזבו אותה הרבה, בין 200 ל-300 איש קבעו את העובדה שהיום אצבע הגליל, קריית שמונה, מטולה, כל האזור הזה נמצא אצלנו, כאשר הגבול שחשבו דאז להטוות אותו היה צריך לעבור קו ישר בין ראש הנקרה לימת החולה. זה דבר אחד, הגבול. הדבר השני, אפשר להגיד שראשית צהל, הייתה שם ההגנה העצמית, ההבנה, אחד, שאנחנו, כן, אנחנו יכולים, ושתיים, אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ולא נהיה תלויים באחרים.
אתה אומר את המשפטים הללו, וזה נראה שהם נכתבו בשמונה באוקטובר.
אז אכן, וזה היה, שם עוצב התפיסה, שוב, היישוב היהודי, צריך להבין, 1920, 60 אלף יהודים בלבד בארץ ישראל, 30 אלף זה היישוב הישן, 30 אלף זה הציונים, והם מחליטים החלטה, גם המצ... או לא הייתי אומר מחליטים, אבל תובנה שמתגבשת בקולקטיב הזה, בקהילה הזאת, בקהילה הציונית, של היהודים בארץ ישראל, שאפשר להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. זה בעצם נותן תוחלת לימים לרעיון של אפשר להקים מדינה ואפשר להגן על מדינה, וזה נתן ברמה הסימנית או המהותית סמל מאוד חשוב, כל אירועי תל חי שהביאו את לאחר מכן את גל העלייה השלישית.
והתובנה השלישית,
אז זה דבר השלישי. אבל בסופו של דבר צריך להבין, הייתה התעקשות של קבוצת אנשים קטנה לאחז בקרקע, דבר שלא היה מובן מאליו. הייתה גם ביישוב תפיסה שהסדק, מה שנקרא, הכוח העומד לשותנו לא יספיק, ולכן צריך לפנות את היישובים האלה ולסגת. ולמרות זאת, אגב ההתעקשות להישאר באזור שבאותם זמנים לא היה בתחום המנדט הבריטי, או לא בתחום הפוטנציאל המנדט הבריטי, היה אמור להיות בשטח הצרפתי, אותם אנשים שהחליטו כן לאחז שינו את המציאות, והבריטים, בוא נגיד כשנתיים, שלוש לאחר מכן, בהסדר הסופי מול הצרפתים, התעקשו שהשטח הזה יישאר במנדט הבריטי, בגלל האחזות הציונית, בגלל ההתעקשות של היהודים לאחז בקרקע. וזה דבר, זה סיפור מפליא, זה סיפור מדהים.
לגמרי.
מעטים קובעים היסטוריה של וגבולות של מדינה.
ובואו נדבר קצת כמה מילים על האתוס בכל זאת של י' באדר, ואם אפשר לדבר קצת על האנשים, ודווקא ביום האישה הבינלאומי, גם כמה מילים על הנשים שנמנו על הקבוצה הזו ונלחמו עד נשמתם האחרונה.
נכון, קודם כל, כשמדברים קצת על אקטואליה, היו... אנשים עד לאחרונה, עד השמונה באוקטובר, ככה לפעמים הרימו גבה, האם נשים הן לוחמות, האם נשים הן חלק מכוח המגן העברי, ושאנחנו חוזרים למקורות, ושאנחנו חוזרים לתל חי, אנחנו רואים שאין הבחנה בין נשים לגברים, בכלל, זו הייתה תקופה מהפכנית, שאחד ההיבטים שלה היה שוויון מלא בין נשים לגברים, וצריך להבין, בכלל התנועה הציונית, הקונגרסים הציוניים, זה היה אחד הארגונים הראשונים בעולם שנתן שוויון זכויות בהצבעה לנשים וגברים, וזה השפיע הדברים, זה חלק מביטוי כולל ברעיון של הגשמת החלום של שיבת העם לארצו, כולל התיישבות, כולל עלייה וכולל הגנה על המפעל הציוני, זאת מלאכה המוטלת באופן שווה על גברים ועל נשים. ואני חושב שלימים גם הגיוס חובה של גברים ונשים לצה"ל נולד כבר אז בתל חי.
משהו על האנשים עצמם שהפכו להיות חלק מהאתוס הלאומי?
תראי, אני חושב שהאתוס הלאומי מתנקז או מתגבש באותם אירועים באמת לדמותו של יוסף טרומפלדור, נופל בקרב בתל חי 1920. תמיד אני חושב מה היה קורה אם טרומפלדור לא היה נהרג בקרב הזה. אני מניח שהוא היה באמת האנשים שהיו מובילים את המהלך הציוני להקמתה של מדינת ישראל. בסוף ישראל קמה 28 שנים אחרי תל חי. טרומפלדור בזמן הזה כבר הופך לאגדה, אבל אני חושב שבאישיות שלו, בנחישות שלו, בהבנה, זכיר, אדם הוא אדם מוגבל, מה שנקרא נכה, ללא יד, הוא מוביל את ההגנה על תל חי, הוא מוביל את התפיסה, של בוא נעלה ונגן על נקודת היישוב. צריך להבין, טרומפלדור מגיע לתל חי חודשיים לפני הקרב, הוא לא היה לפני כן, מתנועת החלוץ הוא מגיע, הוא מגיע עם בערך תגבורת של 20 אנשים, והוא בעצם אדם שעוד הופך, שהופך לאגדה עוד בתקופת חייו. הייתי אומר, הוא נפצע, הוא מאבד את היד במלחמת רוסיה יפן 1905, הוא נופל בשבי של הצבא היפני כחייל רוסי, או אפילו לא היה קצין, וביפן הוא מגלה לראשונה, גם שלא היה קצין, גם את תכונות המנהיגות שליוו אותו לאחר מכן, וגם את התפיסה הציונית הוא מגבש אותה. צריך להבין, הוא הופך להיות המנהיג או המוביל של השבויים היהודיים הרוסיים ביפן. אני אגב, ברמה אישית, נסעתי, אני הרבה נוסע ליפן, לבקר, הלכתי לראות את אותו אזור שטרומפלדור ישב שם במחנה שבויים ליד אוסקה, יש שם אפילו בית קברות עם קברים יהודים, וזה מדהים שהוא עומד בראש קבוצה של נגיד 500, כן. 600 שבויים יהודים מהצבא הרוסי, ושם הוא מתחיל לגבש את תפיסות הציוניות ותפיסות ההגנה ותפיסות היכולת שלנו, כן, להגן על עצמנו ולשאוף לעצמאות.
צבי האוזר, יושב ראש הוועד המנהל של נאמני תל חי, תודה רבה ששפכת אור על אחד הסיפורים, ואחת היא האידאות בדיוק כפי שכתב אלתרמן של המורשת הישראלית והיהודית. תודה רבה.
ויש לנו רק במילה אחת, יש לנו את האידאות ואת הרעיונות, ויש לנו את השירים שנכתבו, ויש לא מעט שירים, ו אז השמעתם בתחילת הדרך אחד מהם. יש לנו את הפסל החשוב של האר"י השואג, שהוא הרבה יותר מסתם פסל, הוא רעיון, ונדמה לי שדווקא מה שהתרחש בצפון בשנה וחצי האחרונות,
מחדד.
אומר שאנחנו צריכים לחזור לאר"י השואג, לחזור לתפיסות של טרומפלדור, להרים את הראש ולאחז בקרקע.
אמת, צבי האוזר, תודה רבה ושבוע מבורך.
תודה רבה וערב טוב.
ועכשיו אנחנו עם עומר פיקהולץ, מנכ"ל עמותת חינוך לפסגות. היום, אחרי 16 חודשים, מערכת החינוך בצפון חוזרת לפעול. ערב טוב לך עומר ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, תודה על ההזמנה.
אז אם אתה יכול להגיד במה בוודאי ידכן מלאות עבודה בכלל ובימים אלו בפרט, אז אתה יכול להגיד כמה מילים על מה הם הדברים שהיום מעסיקים אתכם לאחר החזרה של מערכת החינוך אחרי 16 חודשים שהיא לא פעלה?
אנחנו כמו בלמעלה מ-20 השנים האחרונות עובדים עם ילדים ונוער וצעירים בפריפריה. אנחנו יודעים לעשות תוכניות שעוזרות לילדים שצברו פערים, שהתמודדו עם קשיים, לגשר על הפער הזה ובעצם להצליח לצמצם את הפער בינם לבין ילדים שלא חוו את אותם משברים, את אותו ריחוק מהמשאבים. הילדים היום שחוזרים אחרי 16 חודשים שהם לא למדו, ושחוו משבר אישי, משפחתי, קהילתי ארוך ומתמשך, אנחנו שם איתם ועבורם בשביל לעבוד איתם על חוסן ועל ביטחון עצמי ועל השלמה של פערים לימודיים, הכל בשביל שהם יוכלו לחזור ולעמוד על הרגליים ולהיות ילדים שמחים, רואים, יצירתיים.
אתה יכול רגע להגיד משהו על האמירה אנחנו שם, בכמה ילדים אתם מצליחים לגעת, באיזה תדירות, באיזה אופן?
אנחנו כל השנה עובדים עם למעלה מ-4,000 ילדים בכל רחבי הארץ. לשמחתי, לא לשמחתי, אבל זכינו להצליח ולקפוץ ולעשות טוב עם ילדים מפונים, עם כמה מאות ילדים שפונו מהצפון. במרכזים שלנו, יש לנו מרכזים בחצור ובנתניה ובתל אביב. והיום כשהם חוזרים, אנחנו חוזרים איתם. אז אנחנו עובדים כרגע על פתיחה של המרכז שלנו, מרכז מצוינות, בקריית שמונה, ועם ילדים בנהריה ובאקו ובכרמיאל, ילדים שחלקם פונו, חלקם עדיין מחכים לחזור, וחלקם חוזרים. עם כל הילדים האלה אנחנו עבדנו ונמשיך לעבוד, גם כשהם חוזרים הביתה.
אוקיי, תודה רבה. עומר פיקהולץ, מנכ"ל עמותת חינוך לפסגות, בהצלחה רבה בעשייה המבורכת הזו. תודה.
תודה רבה יהודית.
תודה. ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו שמחים לארח את יעל פינקלשטיין, יוצרת תיאטרון עצמאית. יעל לא מכבר עלתה הצגה נקודת האל חזור, דרמה שמבקשת לשים במרכז הבמה את הדיון על אלימות כלפי נשים, גם מודעות וגם הבנה שיש לנו עוד דרך ארוכה לצעוד, ואנחנו עם היוצרת יעל פינקלשטיין. תודה רבה יעל שאת איתנו, וערב תודה. טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
אז דווקא ביום האישה הבינלאומי, אני חושבת שזה מתאים ונכון לדבר על אותם דברים ולהאדיר את תרומתן של הנשים בהרבה מאוד תחומים, אבל לא פחות מזה, גם לדבר על הנקודות המגדריות העדיין כואבות שיש לנו כברת דרך לעשות בהן, ואחת מהן היא האלימות. אז אולי כמה מילים על הבחירה להעלות הצגה כזו. שראיתי אותה, והיא הצגה מצוינת.
תודה רבה. כל העבודה האמנותית שלי בתיאטרון מתעסקת סביב האישה המושתקת בחברה הפטריארכלית. זה משהו שהעסיק אותי כל הזמן. אני חושבת שאני יוצרת מתוך הפצע שלי, מתוך המקום הזה של אימא שהייתה אישה מושתקת, שבדיעבד אני יכולה להגיד שהיא סבלה מאלימות נפשית בבית, וברגע שהיא קמה ואמרה שהיא לא יכולה יותר ועזבה את הבית, שבועיים לאחר מכן היא נפטרה. והעוצמה של הטראומה הזאת היא מלווה אותי כל הזמן, ומתוך המקום הזה באמת התעסקתי בנושאים האלה, ובאמת תמיד הסתכלתי על הצד של האישה.
קודם כל, אני חייבת להגיד לך, לחבק אותך חיבוק וירטואלי, חזק ואמיץ, הבחירה לקחת כאב עמוק ולהפיק ממנו, גם לשתף בסיפור וגם להפיק ממנו תובנות וסוג של ציווי למה צריך להיראות אחרת, בעיניי זה דבר שהוא מעורר הערכה רבה. אז קודם כל תודה על זה.
תודה רבה.
ומה את פוגשת, כאילו, בקרב מי שפוגשים את האירוע של האלימות, ככה בלי כיסויים ובלי מסכות, מה את פוגשת בקרב הקהל?
אני חושבת שזעזוע. זה כאילו נמצא שם כל הזמן, אבל...
זה מה, זה זעזוע מקריאת המסכה?
כן, זה משהו שנמצא, אנחנו כל הזמן קוראים את הכותרות האלה, כל פעם יש עוד אחת ועוד אחת, רק במהלך העבודה על המחזה נרצחו 4 נשים, לפני שבוע מישהו, גבר שרף את אשתו ואת התינוק, היא במצב קשה, זה כל הזמן קורה, ואנחנו מדפדפים הלאה, ופתאום לחוות את זה וגם לראות את ה... בהצגה, כמו שראית, אנחנו רואים את זה דרך העיניים של של הגברים שקצת מנרמלים את זה. אני חושבת שזה זה, זה, זה מזעזע לראות את זה ככה מולנו.
והיות והתוכנית שלנו במהותה היא חשיבה טובה ואופטימיות, אז יש בך איזה מידה של אופטימיות שזה יכול ויתכן ומשתפר ומשתנה?
אני גם אופטימית, ואני רוצה להאמין שכן, ואני רוצה להאמין שזה הדבר הקטן שאני יכולה לשים. אני חושבת שלתיאטרון יש תפקיד בחברה, לשקף לשקף לחברה, גם כמראה וגם כדי להניע לפעולה ולשיח. הלוואי ואני אצליח להכניס את ההצגה הזאת גם בתיכונים, י' א', י' ב', כי אני חושבת שזה גם קשור לחינוך.
מה הייתה התגובה הכי מעודדת?
אני חושבת שאנשים לקחו את זה פנימה, אני חושבת שאלתי את השחקנים שלי שהם עבדו, עבדנו מאוד לעומק על ההצגה, ובאמת נתנו את עצמם, והשחקנית היא אמרה, ששאלתי אותה מה היא למדה בהצגה, אז היא אמרה שהיא למדה שהיא הצילה את עצמה. ומערכת אחת ממערכות היחסים, ואם אנחנו באמת נצליח להעיר כמה נשים כבר זכינו.
להעיר באלף ובעין, מה שנקרא.
כן. אז זכינו, באמת. כי אני חושבת שהסיפור של הגברים מאוד ברור בהצגה, והסיפור של האישה פחות, כי זה באמת חמקמק ולא ברור. מתי זה אהבה ומתי זאת אלימות. ופה הזרקור צריך להיות, שנשים יתעוררו לראות איפה הן חיות.
אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד בולטים בהצגה, זה ניסיון לשוות לאהבה. ולאכפתיות, איזה עדויות או התנהגויות של קנאה ושל הצרת צעדים, וזה בדיוק ההפך מאהבה וממערכת יחסים אמיתית, אכפתית, מפרגנת, זה בדיוק ההפך.
נכון.
ומהבחינה הזאת ההצגה עושה עבודה מופלאה. של באמת רגע אחד להגדיר את ההתנהגויות ולשים אותם על הסקאלה הנכונה. יעל פינקלשטיין, סליחה, כן.
לא, אני אומרת שבכוונה שמנו שם עובדת סוציאלית שעוסקת בתחום, וגם לה זה קורה, כי זה יכול לקרות לכל אחת, וצריך לפתוח את העיניים.
יעל פינקלשטיין, יוצרת תיאטרון עם ההצגה נקודת אל חזור, תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך.
אנחנו עולים שוב בשבוע הבא, ומאוד
חשוב. את רוצה להגיד איפה ומתי?
אני אשמח, אנחנו עולים ב-20 למרץ, בתיאטרון הסמטה בתל אביב, שיושב עכשיו מתארח בקאנטרי גורן גולדשטיין.
תודה רבה יעל פינקלשטיין, ושבוע מבורך.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו לתוכנית דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, ואנחנו שמחים לארח גם את מלי קושה, חברת ועד המנהל של עמותת מדונה. היום התקיים כנס בריאות נשים ביוזמתה של מלי קושה בבית הנשיא לרגל יום האישה הבינלאומי. ואנחנו נדבר עם דבורה ועם מלי על בריאות נשים. ערב טוב דבורה, ערב אלן. טוב מלי, ותודה רבה מסיום. שאתן איתנו.
היי יהודית, מה שלומך?
בסדר גמור, אז דבורה, את רוצה לפתוח בכמה כן. מילים? בבקשה.
כן, אני התראיתי בכנס ומאוד התרגשתי, ואני חושבת שמגיע לזה במה מאוד גדולה. מלי עשתה עבודה מאוד יסודית, ועצם הנוכחות של כל מנכלי קופות החולים במדינה ומנכל משרד הבריאות בבית הנשיא, להקשיב למצגת שהיא הציגה, ולדעתי אנחנו שומעים את זה לראשונה אצלכם, אצלנו בתוכנית. נתונים מרשימים, מרשימים, את יודעת, אין יום האישה, כל יום זה יום האישה. ובאמת אני חושבת שכדאי שהיא תציג את הנתונים, והם די מדהימים, ויש לנו גם הבטחה של מנכ״ל משרד הבריאות, אז אנחנו ניתן למעלה את הבמה, כי מגיע לה לספר על המחקר שהיא עשתה, והתוצאות שלהם באמת באמת מפתיעות.
ערב טוב מלי, אז נתחיל בשאלה היא, האם יש הבדל בין בריאות שהיא על פי מגדר?
ערב טוב.
ערב טוב.
רגע, לרגל יום האישה, חשוב לי לספר קצת מה זה עמותת מדונה. עמותת מדונה זה קבוצת נשים של 112 חברות, מנכליות, סמנכליות, יזמיות, חוקרות, שחברו יחד בשביל לקדם בריאות נשים בישראל, כשהחזון של כולנו זה בריאות האישה הינה המפתח לחיזוק החוסן הלאומי, הכלכלי, הבריאותי והחברתי של מדינת ישראל. ואנחנו מאמינות שבאמצעות קידום נשים מובילות ושילוב הכוחות ביניהן, כן. ניקח חלק פעיל ונשפיע בצלטי קבלת החלטות
אז מכאן,
בעולמות הבריאות.
מלי, רגע שנייה, בואי נעשה את זה, כדי שנצליח באמת להדהד את ה... דברים המרכזיים. אז הבנתי מתשובתך שבוודאי יש עניין שקוראים לו בריאות נשים. ואם הייתי מבקשת אותך למנות שלושה דברים מרכזיים שהם המבחינים, מה היית אומרת?
בסקר, עוד פעם, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על השונות בבריאות המגדרית, אנחנו בנויים שונה. ההורמונים שלנו הם שונים, ולכן אנחנו מגיבים שונה לתרופות.
אז מהם התחומים לאור השונות, מהם התחומים שאתם מזהים ככאלה שצריך לשים עליהם תשומת לב?
מבחינתנו, כשעשינו את המחקר בשיתוף פעולה עם ארבעת קופות החולים, ושאלנו את האוכלוסייה מה הצרכים שלהם ומה צריך להיכלל במסגרת התוכנית הלאומית, עלו כמה נושאים כשהמובילים מביניהם בריאות נפשית במקום הראשון, 57%, עידוד אורח חיים בריא לנשים 56%, גיל המעבר תסמינים בדרכי טיפול 51%, בבריאות נשים בגיל המבוגר, אלה ארבעת הנושאים שהובילו משמעותית מיתר הנושאים, עולה גם הנושא של אלימות נגד נשים ונערות ובריאות מינית.
והיום לאחר הכנס ולאור עבודתה הנהדרת של העמותה, אז מה אפשר להגיד שצפוי להיות טוב יותר?
מה שקרה בעקבות הסקר שהצגנו בבית הנשיא, בעצם מנכ"ל משרד הבריאות הכריז על הקמת צוות משימה לאומי לקידום תוכנית אסטרטגית לאומית במדינת ישראל ל-51% מהאוכלוסייה הנשים, שתהיה רפואה מותאמת מגדר, ומבחינתנו זה הישג אדיר שמקדם בריאות לכלל
כן.
הנשים במדינת ישראל והצבת נשים
בעמדות מפתח. אז אני קודם כל שפו גדול, ואני מבינה שהבשורות המוחשיות תגענה לאחר שהצוות הזה יסיים את עבודתו, אז לך שהם תהיינה, אנחנו נשמח להדהד גם את זה. תודה רבה לך מלי.
בשמחה. תודה רבה
דבורה יקירתנו, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
ואורח חיים בריא.
אמן. תודה רבה.
ערב טוב.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזו בדיוק השעה לדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע, פרשת כי תישא. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין. ותודה רבה שאתה שוב איתנו.
כיף גדול.
פורים השבוע.
אז גם פורים. אתה רוצה להתחיל דווקא מנקודה שאף אחד לא, אני לא שמתי לב שמישהו יזכיר. היום בדיוק לפני שנתיים נפטר חיים טופול. סתם ככה פתאום נזכרתי. 9 במרץ. 9 במרץ. למה נזכרתי? כמובן, אני חושב ההצגה אולי אחת המצליחות בכל
הזמנים. טוביה חולב.
כן, כנר על הגג. והדמות שהוא שמה מציג, טוביה החולב. ושאלתי עצמי, למה זה כך הצליח? מה הסוד שלה? יצא לשמוע אותה פעם ביפנית, ברוסית, בכל מיני, מה מצאו כולם בהצגה כל כך יהודית הזאת? אז אולי אפשר לדבר על נושא של מעבר בין דורים, משפחה, אהבה, מסורת, קדמה, הכל נכון. אבל זה כנראה במקומות אחרים. מה הסוד שלה? ועלה בדעתי שאולי הסוד של טוביה החולב זה יכולת להתאושש. לא משנה איך שתפיל אותו, לא משנה מה שיקרה, הוא תמיד ירים את הראש וימשיך הלאה. באיזה מין תקווה, אופטימיות, ואולי הסוד הזה זה מה שאנשים כל כך זקוקים לו. זה מתקשר אליי, לפרשה שלנו, שהיא פרשה של משבר מאוד גדול, של נפילה מאוד גדולה.
אתה יודע, עכשיו כשאתה אומר את זה, באמת הדבר המרתק בטוביה החולב, זה הסירוב להיות קורבן. אפס קורבנות.
וזה מדהים, כי הוא איש פה מאוד פשוט, ולפעמים גם גד. אבל יש לי משהו נאצל ביכולת הזו להגיד, אני מרים את הראש, לוקח את העגלה על הכתפיים וממשיך ללכת. הולך אל איזשהו תקווה שתהיה בעתיד. וזה מדהים. ונדמה לי שגם הפרשה שלנו, זה פרשה של נפילה. עם ישראל נפל, אולי הנפילה הגדולה ביותר שלו. למרגלות הר סיני הוא עושה את העגל הזהב. ממש נופל מכל המדרגות שלו. אבל אני חושב שהסיפור הזה מלמד לנו שלמרות זאת, הוא קם ומתאושש משם. דווקא אם אבותינו היו מושלמים כאלה, וגיבורים כאלה, אולי היינו אומרים, טוב, מה הם קשורים אלינו, אנחנו, החיים הפשוטים שלנו, איך הם קשורים, מה הם מלמדים אותנו? והנה דווקא הנפילות האלו, ויכול להתאושש מהם, נתנות לנו את הכוחות ואת התקווה.
כן.
ואולי זה גם קצת, אני חושב שהנקודה הזאת, זה בכלל, אני חושב שבעולם של, שהתקלקל, היום אנחנו חיים בעולם של נשבר, התקלקל, תזרוק תקנה חדש. והמסר פה, לא. אנחנו מאמינים בתיקון. היה קלקול, הייתה נפילה, צריך להסתכל עם מבט קדימה, עם מבט, לתקן מה שצריך, אבל לא להחליף, אלא לתקן. וזה כבר מתקשר לפורים. כי גם פורים, הוא מתחיל עם איזו נקודה מאוד מאוד ירודה, נקודה מאוד מאוד נמוכה, שנראה לנו כבר שהכל אבוד. והנה, בכל זאת, בתוך כל המציאות הזאת, אנשים לוקחים יוזמה, אנשים לוקחים, יוצאים, עושים צעד קדימה, לוקחים סיכון, אסתר לוקחת סיכון מאוד מאוד גדול, שהיא הולכת אל המלך, כשבלי לקבל הזמנה, והמשמעות שהיא הייתה ברורה, היא ידעה לאן היא הולכת, אבל בכל זאת היא עושה ומצליחה להפוך, להפוך את המציאות מקצה לקצה. אז אולי זה הסיפור.
כן, זה מרתק, כי אתה יודע, זה מלמד עוד דבר. שבסופו של יום, אנשים, הלב פתוח וקמה לדיבורים שיש בהם אופטימיות, שיש בהם תקווה, שאפשר להתגבר עליהם. אני חושבת שזה מה שמלמד, שבסופו של יום יש ציפייה וכמיהה לשיח מן הסוג הזה.
אז אולי נשלח אותם לראות שוב את הסרט, טוב והחולה, כנר על הגג.
כן,
זה... ולקבל מהם את ה... עברנו תקופות קשות, היה תקופה מאוד מאוד קשה, שמספרת בעצם הרקע לכל העלילה, ותמיד עם ישראל ידע להרים את הראש, ולהמשיך ללכת. השיר שלנו, ההמנון הלאומי שלנו, הוא התקווה.
נכון. הרב איתמר חייקין, תודה רבה רבה, תודה על דברי הטעם הללו, שאנחנו הולכים איתם כל שבוע, כל השבוע. אז שיהיה סוף שבוע מבורך.
בורים שמח ובשורות טובות.
אמן, אמן ואמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו. רן לודין ושקד וולפין אחראים על השידור. אחיה כהן, עורך הדיגיטל שלנו, כאן יהודית גריסרו. תחשבו טוב, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שיהיה שבוע מבורך, פורים שמח. ובשורות טובות שנוכל לדבר אותם ועליהם בשבוע הבא. שבוע מבורך.
זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה, יש ללכת ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה, זה קרה שהדרך התמשכה לי, זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנו לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קרה, זה יקרה, ואולי בסוף הדרך שנראה כי הדרך מתמשכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה יקרה, שהדרך מתמשכת, זה קורה, יש ללכת שום דבר לא ידוע לא שנה לא שבוע ויש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה